שלום עליכם צופי ערוץ 2000 היקרים, אל מחבובים, ואנחנו בתוכניתנו האגדית עם הספר האגדי שערב בתודה של מורנו ורבנו הרב שלום ארושליטה, ראש מוסדות חוץ של חסד, מחבר ספרי הגנים. התוכנית להצלחתכם אין ברוחניות, אין בגשמיות, ולשחרורם המהיר של כל השבועים בעזרת השם בארץ ובעולם. אני אומר בארץ ובעולם, ואנחנו יוצאים לדרך. נזכיר לכם שבתוכנית הקודמת שלנו למדנו שהכל לטובה, וכל מן עביד רחמנא לטב עביד. ולמדנו שלאה אמנו הייתה הראשונה שעודתה, ושאלנו איך ייתכן. לא הודו האבות הקדושים, האמהות הקדושות לפניה? ואז אמרנו שהיא עודתה על הרע, היא הייתה הראשונה שעודתה על הרעה, והם היו בדרגה כזאת שאצלהם לא היה רע. הכל היה טוב. גם הרע אצלהם תמיד היה טוב. היו בדרגה מאוד גבוהה. אז לא היה מה להודות על רע. אבל היא הבינה פתאום שכל האיסורים שלה, כל מה שהיא סבלה היה לטובה, כי בזכות זה היא זכתה בסופו של דבר לשישה בנים, שהייתה אמא הכי גדולה של עם ישראל. ואכן, סיפרנו סיפור על אותו יהודי שהייתה לו חנות, ומישהו פתח חנות לידו, מאותה סחורה, אותו חנות בדיוק לידו, והוא הרגיש, אותו אדם, שהוא בא כמתחרה, ואז כתוצאה מזה שהוא פתח לו חנות מולו, המחירות שלו הולכות ויורדות, והרווחים מצטמצמים, בחל הרב, ואז הרב אמר לו, הכל לטובה, הכל זה, למרות שהוא רצה להרוג את אותו בן אדם. אבל מה בגלל שהוא חזר בתשובה? הוא לא הרג אותו. על כל פנים, הרב יעץ לו ללכת לפתוח במקום אחר יותר זול, שהשכירות היא יותר זולה, וככה לפחות אולי לא הרבה אחת אותם רווחים, אבל יהיה לו פרנסה. וכתוצאה מזה, זכה לפתוח חנות מתחת לאישה סקינה גלמודה שגרה מעליו. הוא טיפל בה במשך שנים, כמובן שהוא בכלל לא חלם ולא ידע שהיא בעלת און, היא זכתה באיזו ירושה גדולה והיא הורישה לו את הכל. בסופו של דבר הוא יצא משם מיליונר. ככה סיימנו את התוכנית הקודמת, ואנחנו מתחילים את התוכנית שלנו עדיין בשהכל לטובה ואין רע יורד משמיים. אין רע יורד משמיים. אז כמו שסיפרנו לכם את הסיפור על אותו אחד עם החנות, בדומה לזה ישנו סיפור מפורסם על מיליארדר אחד שלא ידע אפילו לכתוב את שמו, והיה חותם על הצ'קים בטבילת אצבעו בדיו. יום אחד המזכירה שלו העיזה ושאלה אותו כיצד זה ייתכן שמיליארדר כמוהו לא יודע אפילו לכתוב, ואיך הגיע למה שהגיע להיות עשיר כזה, מצליח. אמר לה, אדרבה, אילו הייתי יודע לכתוב, לא הייתי מיליארדר היום, ואספר לך את המעשה. הוא מעשה שהיה כך היה. מאחר וגדל בבית הרוס, הוא לא למד מעולם קרוא וכתוב. הוא בקושי רב מצא עבודה בבית חרושת כפועל פשוט. ויום אחד החליטה הנהלת בית החרושת שכל מי שלא יודע קרוא וכתוב לא יוכל להמשיך לעבוד אצלם. נתנו לו פיצויים והוא הלך לדרכו. השם עזר לו, אבל אף שנשאר בלי מקום עבודה, הוא היה שמח בחלקו והאמין באמונה שלמה שהכל לטובה. הלך ופתח עם כספי הפיצויים דוכן לממכר טבק. והצליח, הוא פתח עוד אחד ועוד אחד עד שנתעשר מעט. ונכנס לתעשייה והצליח בגדול עד שנעשה מיליארדר. ואז אמר לה, רואת, סיים העשיר את דבריו, אילו הייתי יודע לכתוב, הייתי נשאר פועל פשוט בבית החרושת, ולא הייתי היום מיליארדר. כי הרי הבעל הבית של אותו בית חרושת אמר, מי שלא יודע לכתוב, לא יכול להישאר פה. פיתרו אותו. ואם הוא היה יודע לכתוב, הוא היה נשאר שם. בזכות זה שפיתרו אותו, שזה לכאורה איסורים, הוא נהיה מיליארדר. המסר מהסיפור הזה הוא אותו מסר, שאדם לא רואה את מה שהשם רואה, אבל הוא מאמין, הוא רגוע, הוא בטוח שהכל לטובה, הוא מעט השם יצא זאת. השם עשה זה טוב, אני לא מבין ולא יודע, אבל השם יודע מה שהוא עושה. והוא התברך עושה רק טוב, אין רע בעולם. אבל אדם חסר אמונה, הוא מחליט שזה לא טוב. הוא מתעצבן ודואג, פיתרו אותי מהעבודה, מה יהיה? ולא רק זה שהוא כופר בהשגחה הפרטית, אלא זה מביא אותו לעשות עוד ועוד עבירות, כעס ולשון הרע וכללות. ומי יודע לאן יגיע? עד כדי רציחה רחמנא ליצלן. כמו ששומעים לצערנו הרב מעשים של כל יום כמעט, שאחד רוצח את השני בגלל כעס וכבוד וכסף. לפעמים זה יכול להיות תור ברמזור, או איזה משהו. לעומת זאת, מישהו בעל אמונה, כמה מצוות הוא עושה כשמקבל באמונה את מאורעותיו? מלבד עצם מצוות האמונה שאין שיעור למעלתה, שבזכותה הוא תמיד שמח בחלקו, הוא משמח את בני ביתו, וכל הסובבים אותו. עוד הוא זוכה להעביר על מידותיו ולהינצל מעבירות חמורות, ועוד הוא ממתיק דינים מעל כל העולם כולו, וזוכה להשיג את אור השם ולגלות את מלכות השם בעולם, ולהשרות שכינתו יתברך בעולם הזה, ומפייס ומשמח את הבריאות ועוד ועוד. ועל זה אמרנו לכם כבר כמה וכמה פעמים בתוכניתנו, את תורה ד' בליקוטי מאורן של רבנו הקדוש רבי נחמן, שאדם מבין שכל מאורעותיו בחיי חיותו הם לטובתו הנצחית, בחינה זו היא מעין עולם הבא. הוא פשוט זוכה לגן עדן בעולם הזה. אומר רבנו, למה אתה צריך לחכות לגן עדן בעולם הבא? כבר עכשיו אתה יכול לחיות גן עדן. מתי? שאתה מבין שאין רע בעולם. שגם הרע שאתה רואה זה הכל טוב. כי בסופו של דבר יצא טוב. ידוע מה שביקש משה רבנו מבורא עולם, הרי נינה את פניך. אמר לו, ולא ראה אני אדם וחי, פרשת כתיסה. ולא ראה אני אדם וחי. אבל מה אז אחרי זה בורא עולם אומר לו? אומר לו, את אחוריי תראה, אבל את פניי לא. הרי בורא עולם אינו בשר ודם, אינו גוף ואינו דמות הגוף. איזה אחוריים? אלא משה רבנו אומרים המפרשים, כשאמר לבורא עולם, הרי נינה את פניך, לא התכוון את הפנים, פנים פנים של השם. אלא כשאתה בא להעמיד את עם ישראל בניסיונות, ניסיונות של אמונה, תראה לנו כבר מתחילת הדרך את פניך, איך שהכל לטובה. אמר לו בורא עולם, אז אם כך, אז איזה ניסיון זה? איזה ניסיון זה? אם כולם רואים שהכל לטובה, דמיינו לכם שאותו רבי עקיבא, שהיה לו חמור, תרנגול ונר. הוא היה רואה את כל מה שעתיד לקרוא. את אותה קבוצת ליסטים שבאו לעיירה, ועשתה מה שעשתה, ואז הוא הבין שבאמת הכל לטובה. שאם הנר היה נשאר דולק, והתרנגול היה בחיים, והחמור היה נוחר, הוא היה מת. תארו לכם שהוא היה יודע את זה כבר לפני כן ברוח קודשו. אז איזה ניסיון זה? אין פה שום ניסיון, אלא מה? שרבי עקיבא בכבודו ובעצמו, עם כל הגדלות שלו וכל רוח הקודש שלו, וכמה שהוא היה ענק וגדול, אחד מגדולי התנאים בכל הדורות, עם כל זאת, בעולם לא יראה לו מה עתיד להיות. אחרת הוא שולל את זכות הבחירה. אני רוצה לראות עכשיו את האמונה שלך בי. ולכן אמר רבי עקיבא, כל מן עביד רחמנא לטב עביד. אתם קולטים? ולכן מהטעם הזה, כל הגדלות של האדם שהוא מקבל את הכל לטובה. עכשיו אני אספר לכם שני סיפורים. סיפורים בדומים למה שסיפרנו עד עכשיו, כי הסיפורים מאוד מחזקים. כמה הכל לטובה. סיפור אמיתי שקרה ב-2002 למניינם. 2002 למניינם. אנחנו נמצאים היום ב-2025. הסיפור שהיה לפני 23 שנים בערך. אישה חרדית בירושלים, גרושה, שהיו לה 7 בנות, פרנסת יחידה של הבית, והייתה עובדת מאוד קשה למחייתה. הבעל הבית, איפה שהייתה עובדת, הגיע לכלל ייאוש ממנה. ולמה? כי כל יום היא הייתה מאחרת לו לעבודה. עד שיום אחד הוא התעצבן, והוא אמר לה, עוד פעם אחת את מאחרת, ואת מפוטרת. מה מסתבר? מסתבר שאותה אישה, תקשיבו טוב, הייתה לה בת שהגיעה לפרקה, וכבר עברה מזמן את פרקה. עברה מזמן, ואמרו לה אמא שהיא הסגולה. מה היא הסגולה? הסגולה זה כמובן ללכת 40 יום רצוף לכותל המערבי ולהתפלל במשך 40 יום. עכשיו, היא הייתה גרה בירושלים. על מנת ללכת לכותל ולהתפלל, היא הייתה צריכה לקום מאוד מוקדם. מאוד מוקדם. היא צריכה להתחיל את העבודה שלה ב9. והיא קמה מוקדם, הייתה מגיעה לכותל, ואז מגיעה לעבודה. ולכן, עד שהייתה מגיעה מהכותל לעבודה, היא הייתה מאחרת. וכל זאת למה? אם אתם זוכרים, זה היה בתקופה שראש העיר שם היה הרב לופיאנסקי. ואז בתקופתו, שהוא היה ראש העיר, הוא החליט לעשות שם את הרכבת הזאת. כן? בכבישים. לעשות מה שנקרא רכבת כבישים. ואז התחילו שיפוצים וחפירות תת-קרקריות, ובקיצר כל ירושלים הייתה פקוקה. איזה פקקים. אז נסיעה שהייתה לוקחת 10 דקות נהפכה לנסיעה של 40 דקות. על כל פנים, היא הייתה ביום ה-39. אתם קולטים מה אני מדבר איתכם? נשאר לה למחרתו עוד יום אחד, על מנת שהבת שלה, כפי שאומרים, שהסגולה עובדת, תתחתן. אבל אותו בעל הבית איים עליה, שאם עוד פעם היא מאחרת, אין לה מה לבוא לעבודה. הוא מפטר אותה. והיא גרושה, היא חד-הורית, מסכנה, פרנסת לבת הבית, לא יכלה להרשות לעצמה עכשיו להיות מפוטרת. אין לה עבודה אחרת. אז היא קמה מוקדם, כמו שהיא עשתה בשאר הימים האחרונים, והתפללה מקירות ליבה. בקיצר, פתאום היא קולטת שעל מנת להגיע לעבודה בזמן, הרי היא צריכה להספיק את האוטו קו 2 שמגיע לכיכר בכותל, היא צריכה להגיע ב8 בדיוק. אם היא מגיעה ב8, הוא מביא אותה 9 בול בתוך המשרד. אבל אם היא צריכה כבר את האוטו של 8:10, גמרנו, היא תגיע ב9:10. ואז מה זה אומר? שהיא מפוטרת מהעבודה. היא פתאום קולטת. וואו! שמרוב בחיות, מרוב דביקות בתפילה להשם על הבת שלה, שיש לה בדיוק 2 דקות להגיע לכיכר. אתם קולטים? מהכותל עצמו, מהאבנים של הכותל, להגיע. עכשיו, היא לא איזה עצנית, היא שם בוגרת. בקיצר עם הסלים שלה, היא רצה, ורק כמעט נפחה את נשמתה בריצה שלה לכיוון האוטובוס. והנה כשהיא מגיעה, כי מבינה שהיא שכחה את עצמה, ואם היא לא תופסת את האוטו של 8, הלך עליה. היא מפוטרת מהעבודה. שחרדית. הנה היא מגיעה, ומה היא רואה? היא רואה איך האוטובוס מתחיל לעשות את העיקוף סביב הכיכר. זה היה אוטובוס עם 2 קרונות. בדרך כלל זה קו 2. הוא עם 2 קרונות. על כל פנים, אותה אישה הבינה שכבר הוא מתחיל כאילו לנסוע. מיד מה עשתה? באה מהצד השני של הכיכר וחוסמת אותו בגופה. עכשיו, האוטובוס היה מפוצץ. מסתבר שהנהג לקח לו איזה מעל דקה ו... רק לסגור את הדלת, והוא אפילו מעך אנשים בסגירת הדלת. למה? כי היו כל כך הרבה אנשים. ומה יעשו? לא הייתה לו ברירה. היא ציפתה שאותו נהג ירחם עליה, יפתח לה, איך יפתח את הדלת? הרי הבן אדם הזה לקח לו דקה ו... עד שהוא סגר את הדלת. עכשיו לפתוח אותו, עוד אנשים יפלו למטה. היה קרוב ל-100 איש בתוך האוטובוס, האוטובוס כבר היה מפוצץ מעל ומעבר. גם יושבים וגם עומדים. בקיצר, היא לא זזה. היא מבינה שאם היא נותנת לו לעבור והוא הולך, הסתיים העבודה. זהו, היא מפוטרת. ואז מה עושים? איך היא מפרנסת את הבית? על כל פנים, אותה אישה בוכה ומתחננת אליו, והוא עושה לה תנועות של זוזי. זוזי, את חוסמת לי את הדרך. היא לא מוותרת. היא לא תיתן לו. עד שלאט לאט היא קולטת את המצב שהוא לא מתכוון לפתוח לה, ואז היא מתחילה עם כללות. אללה יחדק. יחרב ביתק. יחרב ביתך. ומה היא לא? איבדה את כל הקטע החרדי שלה. היא לא רואה כלום בעיניים. הוא, היא רואה אותו פתאום מתקשר. הסתבר שהוא התקשר למשטרה. מיד באו שתי שוטרים. קלטו את הסיפור שהיא חוסמת עם הגוף שלה, היא חוסמת את האוטובוס, הוא לא יכול לנסוע, אחרת הוא ידרוס אותה. שני שוטרים, כל אחד תופס אותה מיד, מרימים אותה ולוקחים אותה בכוח למדרכה, לתת לאוטובוס לעבור ואכן האוטובוס עובר. ואז הם מושיבים אותה ברצפה והיא פורצת בבכי, איזה בכי, כאילו איבדה את החיים שלה. איזה בכי, מה לעשות? פרנסתו של אדם קשה כקריאת ים סוף. אדם מוכן לאבד אצבע רק שלא יגידו לו שהוא איבד את הפרנסה שלו. על כל פנים היא יושבת וממררת בבכי היום ונורא במשך 10 דקות. אחרי 10 דקות היא שומעת ברמקולים של הכותל חדשות. מה מסתבר? שאותו האוטובוס הזה, קו 2, היה בו מחבל. המחבל היה בין האחרונים שנכנס לאוטובוס, הוא ממש היה קרוב לנהג, והוא פוצץ את עצמו, אותו מחבל, בכיכר זביל, ממש בתחילת רחוב שמואל הנביא. בכיכר זביל הוא פוצץ את עצמו, נהרגו שם קרוב לאיזה 28 אנשים. אבא, בן, עוד בן שלו נפצע, וואי, מה שהלך שם, זה היה אסון נורא והיום. ועוד נפצעו איזה 60 איש. היה לו שם חומר נפץ גדול, והוא פיצץ את עצמו, ואז פתאום היא קלטה, שאם הוא היה פותח לה את הדלת, והוא מעלה אותה ומכניס אותה, זהו, היא הייתה עולה במעלית ישירות לעולמות העליונים. כי כל מי שהיה מקדימה של האוטו נהרג. ואז היא הבינה כמה השם הוא רחמן. איזה טוב השם. אתם בטח תשאלו לנו, ומה קרה עם העבודה שלה? כשהבוס שמע שהיא הייתה אמורה להיות באותו האוטובוס הזה והיא ניצלה, אז נראה לכם שהוא יפטר אותה? הרי זה זכות זה שהיא לא עלתה לאוטובוס. בזכות זה היא נשארה בחיים. אז הנה הכל הסתדר לה. ולא רק זאת, גם הבת שלה התחתנה, ברוך השם, תודה להשם. כי היא באה יום למחרתו, היום האחרון, וזכתה הבת להתחתן. אז הנה, הכל יצא לה לטובה. אבל מה קרה לה באותו רגע? היא רצתה לראות את הפנים של השם. בורא עולם אמר למשה, ולא ראה אני אדם וחי. חכי לאחוריים, אבל לא היה לה סבלנות. לכן היא התנהגה איך שהיא התנהגה, כמו אותו בעל חנות, שם במחנה יהודה, שגם הוא לא היה לו סבלנות. הסיפור השני שאני רוצה לספר לכם, זה סיפור שקרה בתקופת השואה. ממש שבועיים אחרונים למלחמת העולם השנייה. בנות הברית כבר מתחילים לגבור על גרמניה ועל בנות בריתה, ולאט לאט הם כובשים חלקים, וגרמניה הבינה שהיא אוטוטו עומדת, מה שנקרא, להיות מובסת. לכן התחילה להחרים כל מיני גטאות ששם היה מה שנקרא תאי גזים וכאלו, כדי שהעולם לא ידע מה שהם עשו. אבל הם לא הצליחו, כי אחרי הכל עדיין נשארו הרבה זיכרונות נוראים. היה מחנה בגרמניה, דווקא בגרמניה, לא בוורשה, לא בברגינם. בגרמניה עצמה, אם אני לא טועה באמבורג, אם אני לא טועה, היה שם יהודי, שהוא היה במחנה הגטו, ונשארו, כולם ידעו שנשארו עוד שבועיים למלחמה, וכולם ידעו שאוטוטו הם יוצאים לחופשי. על כל פנים, אותו יהודי הזה היה לו קושייה. זו קושייה שכיננה בו במשך שנים. מה הקושייה? כל פעם שהוא היה מגיע לתפילת ראש חודש, הוא היה צריך לקרוא את ההלל, דוד המלך כותב, עודך כי עינית אני, ותהי לי לישועה. איך יכול להיות שמעינוי נהיה ישועה? איך ייתכן הדבר? וכן זה הקושייה שנשארה עם אותו יהודי. על כל פנים, מספר אותו יהודי, שאנשים שם בגטו, במחנה, נראו כמו ביפרות. היה שם רעב גדול ביותר. הגרמנים הם מחשימם וזכרם. לא הכילו כמו שצריך את האסירים שם. והם היו ממש נלחמים על כל פת לחם קטנה ביותר. אם היית שואל עכשיו את אחד האסירים שם, מה אתה מעדיף? 6 מיליון דולר בבנק שלך? או איזה פרוסת לחם? הוא מיד אומר לך פרוסת לחם. אבל במיידי. והנה, שבוע לפני סיום המלחמה, מספר אותו יהודי, פתאום מגיעים שני קצינים, SSS, הם מגיעים עם מריצה שכולה לחמניות, והריח שלהם, ריח של מאפייה, וואו, כבר חודשים כבר הם לא הריחו ריחות כאלו. קצין עלה על הבמה, על הבימה, ואמר לכל האסירים, כולם לעמוד בתור, כל אחד לוקח לחמניה אחת בלבד. מי שיעיז לקחת שתי לחמניות, דמו בראשו. וידעו ששם שהחיים של אדם הם שווים גרוש. לא יותר מזה. בקלי קלות האנשים מוציאים אותם שם להורג. אותו היהודי מספר שהוא עומד בתור. הוא מספר שהוא היה אחרון בתור. ונשארו עוד 7 אנשים. הוא השביעי. והוא רואה 7 לחמניות בתוך המריצה. וכל הזמן הראש שלו מעסיק אותו, אוי ואבוי שלו, מישהו בטעות יבוא מהצד או מפה או משם ויקח את הלחמניה שלו. כי זה הלחמניה האחרונה. ובפחדים איומים, בסופו של דבר, הגיע התור שלו ונשארה הלחמניה האחרונה והוא לקח אותה. אחרי שהוא עוזב את הסביבה של הלחמניות, פתאום הוא קולט, הוא עוד לא אכל את הלחמניה שלו. הוא פתאום קולט שהגיעה עוד מריצה. מסתבר שמריצה אחת לא הספיקה לכל האסירים במחנה. והנה, הנה, 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 עולה לו רעיון זדוני בראש, והוא מחליט שהוא עומד לעמוד בתור עוד הפעם, אבל הוא יודע שהוא לוקח סיכון, כי אם אחד מהקצינים יזהה אותו, שהוא כבר קיבל לחמניה, הוא יורה לו בראש. אבל מרוב שהוא היה רעב, והלחמניות הן קטנות, זה מה שנקרא שיגע אותו, והוא אמר, על החיים ועל המוות. הוא עומד בתור, הוא כולו רועד ומזיע, והקצין לוקח את הלחמניה, מסתכל עליו כאילו חס ושלום, הוא מזהה אותו שזה הלחמניה השנייה. אבל אז מסתבר שלא. הוא לא זיהה אותו. הוא לוקח את הלחמניה השנייה, שם אותה בכיסו הפנימי של הז'קט שלו, ומחפש איזה מקום ככה שקט פסטורלי, ששם הוא יוכל לאכול את הלחמניות שלו. לעשות את הנטילת ידיים המוצי, וכמובן גם ברכת מזון. כבר תקופה ארוכה לא בא לפיו, שתי לחמניות כאלו, טריות, מריחות טוב. והנה הוא רואה איזה פרגולה, הוא אומר, אני אלך מתחת לפרגולה הזו, ושם אני אעשה לי את הנטילת ידיים, והוא מצליח למצוא מים, ככה במים מקומצצים, והוא עושה נטילת ידיים, וכשכבר הוא בא לאכול את הלחמניות, פתאום הוא מרגיש יד ענקית גדולה, נותנת לו מכה בכתף, מאחורה. הוא לא רואה מי זה האדם. הוא כולו נבעל, הוא כמעט קיבל התקפת לב מהבעלה. הוא מסתובב, ואז הוא רואה, גם כן אסיר, אבל לא יהודי, אסיר מהגטו. מסתבר שבגטו הזה היו 4 רוסים שהיו שבועים, וכמובן עתידם לא היה שונה מכל שאר האסירים היהודים. אותם 4 האלו היו גונזילות. מה פשט גונזילות? היו ענקים, כל אחד בגובה איזה 2 מטר. והיו ערי אדם. יכולים חסל בן אדם בשנייה. הוא היה אחד מאותם 4. זה שנתן את המכה בכתף. עכשיו הוא אומר בגרמנית לאותו יהודי, תחזיר את הלחמניה המיותרת שלקחת. מסתבר שאותו רוסי הזה ראה אותו, שהוא לקח 2 לחמניות. לא השוטרים, אותו רוסי. הוא מתווכח איתו. היה כזה עם תעוזה, עם אומץ, למרות שיכול לתת מכה ולהרוג אותו במקום. אבל הוא היה כזה רעב. הוא אומר לו, מה אכפת לאבא שלך? מה אתה מתערב? לא חסר לך, יש לך שם עוד מריצה, יש שם עוד לחמניות. חוזר אותו רוסי ואומר לו, תחזיר את הלחמניה המיותרת שלקחת. עוד הפעם הוא פונה אליו בהתרסה. מה אכפת לך? מה אתה מתערב? היהודי לא דיבר הרבה, הלך מהמקום, ואיך שהיהודי שלנו כבר התכונן לאכול מהלחמניות, מגיעים 4 חבר'ה. אותו רוסי שדיבר איתו, והביאו עוד 3 חבר'ה שלו. בקיצר, הם תופסים את אותו יהודי, מרימים אותו, לוקחים ממנו את 2 הלחמניות, מובילים אותו לאיזה פינה שקטה ששם אף אחד לא רואה, ונותנים לו מכות רצח, שוברים לו צלעות, הוא זב דם, מה לא עושים לו? ולאחר מכן, יענו, בוא נגיד שהיה חסר עוד איזה 30 דקות כדי שיארגו אותו. זרקו אותו על הרצפה. הוא בשארית כוחותיו, לפני שהוא התעלף, הוא אומר לבורא עולם, בורא עולם, אני לא מבין אותך. הוא מטריס כלפי קודשא בריך הוא. והוא אומר לאבא שבשמיים, אבא שבשמיים, אני לא מבין אותך. מה נשאר? שבוע. עברתי 9,000 מדורי גיהנם בשואה הזאת. ניצלתי 10 פעמים ממלאך המוות. השארת אותי בחיים. עכשיו שבוע לפני שנגמרת המלחמה. שבוע לפני שמגיעים בנות הברית. מגיעים לשחרר אותנו מפה. עכשיו החלטת לקחת את נשמתי. צ'ק! והתעלף. שכולו זב דם, עם צלעות שבורות. שומעים? אחרי 2 שעות טובות, הוא מתעורר, והוא רואה אור יום. הוא חושב באותו רגע, כמו כל לילה שהוא הלך לישון, ומערים אותו. מתי מערים אותם? רק בלילה. לעולם לא מערים באור יום. כבר 3-4 בבוקר מערים אותם לעבודות. ומי שנשאר במיטה עוד לישון, 1-2 דקות, אקדח ברקה, יריה ברקה. הוא אומר, איך יכול להיות שאני ערני בצהרי היום, והגרמנים לא עושים לי כלום שאני ישנתי עד עכשיו? הוא יהודי חכם, יהודי יש להם חוכמה, שכל. הוא מתחיל לעשות 1 ועוד 1, והוא אומר, כנראה קרה משהו. הוא לא זוכר מה שקרה באותו רגע. כנראה קרה משהו. מה קרה? כנראה הגרמנים ברחו. ואז הוא רוצה לקום, הוא שם צעקה, זעקה מרה וגדולה. מסתבר שכל הצלעות שבורות, הוא לא יכול לקום. ואז הוא נזכר מה שקרה. וכולו זב דם. הוא עושה מאמצים בכל הכוחות, הוא לא יכול להישאר ככה, בסוף הוא ימות מרעב. בשארית כוחותיו, הוא קם, לאט לאט הוא הולך, לאט לאט, שכולו פצוע, שבור. ואז הוא רואה מראה מחריד ביותר. הוא רואה גופות, 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 כל המחנה גופות, כל הגטו גופות. הוא הולך לאט לאט לאט, פתאום הוא קולט גם את 4 רוסים שכיסחו אותו והרביצו לו מכות, שהם בגרים מתים. ופתאום הוא קולט מה שקרה פה. הוא מבין שאותם לחמניות היו מורעלות. והגרמנים הביאו להם את זה סתם בתואנה, כאילו הם רוצים לתת להם לאכול, כדי שיראו איך הם מטפלים באסירים בצורה טובה והכל. אבל זה סתם היה תרגיל. הם רצו ככה לחסל את כל המחנה. וזה מה שהם עשו. כולם מתו במחנה. והוא היחידי ששרד. ואז אותו יהודי הבין את מה שכתב דוד המלך. עודך חכי עינית אני, ותהי לי לישועה. לא נשאר לו אלא רק להודות להשם, והוא סיפר שהוא כמובן החליב מפצעיו, כי המלחמה נגמרה, והוא עלה לארץ ישראל, והקים בית נאמן פה בארץ ישראל, וזכה לדורי דורות, והבין שכל המכות האלו שהוא קיבל, וכל האיסורים שהיו לו, זה הכל היה לטובה. על זה אמר דוד המלך, יסור יסרני יה, ולמוות לא נתנני. אתם רוצים עוד סיפור? עוד סיפור שהכל לטובה? אני אספר לכם על עוד סיפור. מספר הרב בידרמן. עוד סיפור שהכל לטובה. ראש ישיבה. ראש ישיבה. בארץ ישראל, ישיבה גדולה ביותר, הוא לא אומר את שמו. ישיבה גדולה ביותר. וראש הישיבה נכנס לחובות. נהיה לו קשה להחזיק את כל הישיבה. עד שלא הייתה לו ברירה וכולם יעצו לו, סעה לארצות הברית. אותו ראש הישיבה עד אותם ימים, היה רגיל שכל הכסף מגיע עד אליו. עד אליו. אבל הגיעו ימים טרופים, וככה רוצים משמיים, שהוא ייקח את הפקלאות המזוודה, ויסע לארצות הברית. האמת הוא, היה עצוב, עצוב על ליבו, שהוא צריך לעזוב את הארץ, קודם כל מי יחליף אותו, בזמן הזה שהוא לא פה. דבר שני, לעזוב את המשפחה, לעזוב את הלימוד, את הסדרים שלו, את הכל, עכשיו ללכת ולנדוד שם בארצות הברית, לבוא כמו שנורר. אבל אין ברירה. הוא מגיע לארצות הברית, הוא נוחת בארצות הברית. כמובן, הוא לוקח קאר סרוויס. זה נהג שיודע את כל הכתובות, הוא משלם לו, והוא מביא אותו לכל מיני עשירים. אחרי שבועיים וחצי, שלוש שבועות, של סיבוב בין העשירים, מעלה בחכתו איזה $5,000, שמה כבר יכול לעזור לו הכסף הזה, $5,000, מדובר על ישיבה גדולה, הרבה תלמידים. הוא ציפה לחזור עם איזה $500,000, $1,000,000. הוא היה מאוד מאוד עצוב על ליבו. הוא פגש שם איזה חבר, שהחבר הזה נתן לו טלפון של עשיר, ואמר, זה אולי יוכל להוציא אותך אותו עשיר. הוא באמת עשיר טייקון גדול, אבל פה אתה צריך לבוא אליו מיוחד רק אליו, ותדע לך שאסור לך לאחר. אם איחרת, הפסדת. קיצר, אותו יהודי קבע עם אותו עשיר, אותו עשיר נמצא בניו ג'רזי, והוא היה בבית מלון במנהטן. הוא הזמין מונית ספיישל. מונית שתבוא תיקח אותו כדי שהוא יגיע כבר חצי שעה לפני הזמן, כדי שלא יהיה מציאות שהוא יאחר לאותו עשיר. עוד שבוע כבר הוא צריך לחזור לארץ. עם מה הוא יחזור? אין כסף באמתחתו. מה שהוא הביא זה פינאץ. והנה הוא עולה למונית, נותן לנהג מונית הכתובת, והם יוצאים לדרך. יוצאים מהטאנל של מנהטן, נכנסים לטאנל של ניו ג'רזי, והוא עולה על הכבישים המהירים ששם נוסעים על 150-140. והנה אחרי חצי שעה נסיעה, הנהג פתאום עוצר בצורה פתאומית, יורד לשוליים, מסתובב אחורה, מסתכל על הראש ישיבה, שידע כמה מילים באנגלית, והוא אומר לו, I'm sorry, אני מצטער, תירד לי מהאוטו, אני לא לוקח את הנסיעה הזאת. ראש ישיבה חשב שהוא לא מאמין, מה זאת אומרת? מה אתה רוצה להוריד אותי פה ב-highway? אין פה כלום, אין פה לא בניינים, לא כלום פה, הכל פה מדבריות. ומה אתה רוצה להוריד אותי? ואיך אני אסע הביתה, מה? אז הוא אומר לו, take me home. אומר לו, no, get out, צא החוצה, והוא צועק עליו, בצעקות. הוא אומר לו, הנסיעה הזו לא משתלמת לי. יש לי עוד הרבה להגיע לכתובת הזאת, אני עושה הרבה יותר כסף שם במנהטן. ככה אומר לו הנהג. וכשהוא ראה את הצעקות של אותו נהג, הוא הבין ש... מה יעשה, מה יעשה, אין לו ברירה, הוא צריך לרדת. לקח את הפקלח שלו, ירד למטה ובכה לבורא עולם, אבא שבשמיים, עוד שבוע אני חוזר לארץ, מה אני אעשה? הורדת אותי פה עכשיו באמצע הכביש, אין לי מה איך ללכת, אין לי איך לחזור לבית מלון, אין לי... טוב, מה הוא יעשה? החליט ללכת על השוליים ברגל. אין אנשים שהולכים שם בכביש המהיר הזה. סכנת נפשות, אבל אין לו ברירה. הוא הולך, הוא אומר, איזו הליכה של קרוב ל-20 דקות. אולי מישהו יראה אותו עם הכובע שלו. כובע של בן תורה, של ראש השיבה, עם הציציות שלו, עם הזקן שלו, עם הפאות שלו. יעצרו לו, אולי זה יהודי, מישהו, שום דבר. והנה הוא רואה מרחוק בית קברות, והוא רואה כמה דמויות של אנשים מרחוק. מסתבר שזה בית קברות בכלל שבקושי מתפקד. פעם ב, קוברים שם איזה בן אדם. בית קברות של גויים, של נוצרים. והנה הוא מתחיל להגיע לאט 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 לאט, ואז הוא רואה איזה קבוצה של 10 אנשים שנמצאת ליד איזה קבר, מה הם עושים שם? מה? הוא לא יודע. אמר, אני אכנס פנימה, רואה כמה מכוניות חונות בחוץ, ואני אבקש ממישהו שם טובה רק שיקח אותי לבית מלון. אני אפילו מוכן לשלם לו. בקיצר, הוא בא לכנס בשער של הבית קברות, מיד באים אליו 2 אנשים. אומרים לו, סקיוז מי, סליחה. אומר להם, כן, אמרו לו, what's your name? מה השם שלך? אז הוא אומר להם את השם. What's your family name? מה השם משפחה שלך? הוא אומר להם, what's your phone number? מה מספר טלפון שלך? הוא אומר להם, הוא לא מבין מה רוצים ממנו. הם רושמים את מה שהוא אומר להם. ואז הוא אומר להם, באנגלית, אני יכול להיכנס פנימה? אז אומרים לו, כן. הוא נכנס, הוא רואה מתייחדים שם ליד הקבר, ואז הוא פונה לאחד האנשים ששם, באנגלית, סליחה, אני פשוט מאוד, הורידו אותי פה באמצע הכביש, ואין לי איך לחזור הביתה, ואין לי, אני יכול להצטרף אליך, אני יכול. אומר לו אותו אדם, כן, למה לא? אני בדרכי למנהטן. והוא נוסע איתו, הוא מגיע לבית מלון, הוא פורץ בבכי, אותו ראש ישיבה, על כל מה שהוא עבר, על החודש הזה שהיה פה, וסתם הכל לחינם, וסתם הוא בא לפה, בשביל $5,000 בוודאי לא משתלם, רק הכרטיסים עלו לו בערך $5,000 מפה, לפה, לפה, לשם, בבית מלון. קיצר, הוא אמר, טוב, אם ככה השם רוצה, ככה השם רוצה, העיקר כבר להגיע לארץ, כבר הוא מחכה להגיע לאשתו, לילדים שלו, לישיבה. יום למחרתו הוא מקבל טלפון. הלו? שואלים אותו, אתה מיסטר זה וזה וזה וזה? הוא אומר להם, יס, כן. אמרו לו, תקשיב, אני העורך דין של גברת כך וכך וכך וכך, שאתמול הייתה הלוויה. וקברנו אותה בניו ג'רזי כך וכך, והיא השאירה ירושה ענקית ביותר של $10 מיליוני. $10 מיליוני. והיא אמרה שאת הכסף הזה היא רוצה לתת אותו ירושה לאלו שיחלקו לכבוד אחרון ויבואו ללוות אותה בקבורה. ואתה היית אותם מאחד אנשים ש... באת לבית קברות ולקחנו את השם שלך והכל, ולכן יש לך במשרד אצלנו $10 מיליון. אתם שומעים? אותו ראש ישיבה הזו לא ידע איך לרקוד משמחה, איך להודות להשם, איך השם. ואז הוא הבין את אותו פסוק, עודך כי עינית אני ותהי לי לישועה. כל ההשפלה שהוא עבר עם הנהג מונית, שזרק אותו באמצע המדבר, שהוא יצא לחד ברגל כברת דרך, אבל כל זה היה שווה. עודך כי עיני תני, ותהי לי לישועת. עם ישראל דושים, על זה נאמר, ואת אחוריי אני אראה לך, אבל את פניי לא תראה. רק להאמין בהשם שכל מה שהשם עושה לטובה הוא עושה. בואו נמשיך עם הספר. ישנה מטבע לשון יפה. מה זה הפסוק הזה? המטבע לשון יפה. אל תספר לקדוש ברוך הוא שיש לך צרות, אלא תספר לצרות שלך שיש לך את הקדוש ברוך הוא. כך תאמר לצרותיך, צרה צרה. תדעי שיש לי את הקדוש ברוך הוא, ברגע אחד השם יגמור אותך, יעיף אותך. לא להיבהל, לא מתים לצרות. נכון שגם כאשר האדם מספר לקדוש ברוך הוא על צרותיו, זה טוב, אבל בדרך כלל האדם נופל מזה לבחיינות, ואז זו כבר לא אמונה, אלא כפירה. לכן צריך להפוך את הסדר, ובמקום לספר להשם שיש לו צרות, יספר לעצמו שיש השם, והשם איתו, והשם הוא מסובב כל הסיבות והכל לטובה. ואם יודע להשם על הצרה, ישועתו כערף עין. זה נקרא אמונה, אומר הרב. שאדם לא נבען מכלום ולא מפחד מכלום, רק יודע שיש לו את הקדוש ברוך הוא. והוא יודע שהוא עושה תשובה, והוא מתפלל, ויהיה לו ניסים. כל צרה, השם יעזור לו לפתור אותה. כי השם תמיד איתו. זה פירושו שאתה מאמין. להתפלל או לא להתפלל. הגמרא מספרת שהבן של רבי יוחנן בן זכאי חלה לו עלינו. שלח רבי יוחנן בן זכאי, שהיה רבו של רבי חנינה, רבי חנינה בן דוסה היה תלמידו של רבן יוחנן בן זכאי, שהתפלל עליו על הבן שלו. שם רבי חנינה בן דוסה את ראשו בין שתי ברכיו והתפלל, והבן עברי. שואל רבי לוי יצחק מברדצ'וב זצ"ל, לשם מה היה על רבי חנינה לשים את ראשו בין ברכיו? שיגיד תהיה בריא וגמרנו. צדיק עוזר והשם מקיים. הוא מתרץ שרבי חנינה היה בעל מדרגה נשגבה. שהראש שלו היה תמיד למעלה. בעולמות עליונים ששם הכל טוב. ורואים שהכל לטובה. וזה רק לטובתו הנצחית של אותו אדם שיהיה חולה. ואם כן, איך הוא יתפלל עליו שיהיה בריא? ומאחר ואחרי הכל באו לפניו לבקש רחמים על החולה ועוררו את מידת החסד אצלו, רצה רבי חנינה להמשיך רחמים לחולה כפי הבנת החולה, שטוב ליותר שיהיה בריא. לכן הוא שם את הראש בין הברכיים, שפירושו שהוא הוריד את עצמו והכניס את הראש שלו, דהיינו את השגתו, בתוך העולם הזה שנקרא רגלים, ועשה כן בכוונה התחילה שלא לראות מה קורה בעולם העליון, כדי שלא יראה שהכל לטובה. כי אם הוא יראה שהכל לטובה שהוא חולה, אז על מה להתפלל עליו? בשביל מה שהוא יבריא? הרי הכל לטובה. ויוכל להתפלל על החולה שכיפשו אותו יהיה בריא. שמעתם? והרב בידרמן אומר לנו, על אותו משקל, ככה זה יום הילולה של צדיק. כשאנחנו באים וחוגגים את יום ההילולה של הצדיק, אנחנו עושים לו סעודה, למה? שיהיה לנו זכות, שעל ידי הברכות והסעודה שעשינו, מעלים את נשמתו של הצדיק, ואז הצדיק מחזיר לנו מידה כנגד מידה. אבל רגע, שואל הרב בידרמן, איך הצדיק יכול להחזיר לנו מידה כנגד מידה? אנחנו מבקשים בזכות הצדיק, נגיד, אין לנו ילדים, שיהיה לנו ילדים. אין לנו אישה, שיהיה לנו אישה. וכן על זה הדרך. אז, הרי הצדיק נמצא בעולם האמת, אומר הרב בידרמן, והוא רואה שהכל טוב. זה שאין אישה זה טוב, זה שאין פרנסה זה טוב, זה שאין ילדים זה טוב. אז איך עכשיו הוא יעשה רע? אז מה עושה השם יתברך, אומר הרב בידרמן? זה לא פייר. אז מה, כאילו מתפללים לצדיק, עושים בשביל הצדיק, והוא לא מחזיר לנו הכרת הטוב על מה שעשינו בשבילו? אז מה שעושה בורא העולם מוריד את הנשמה של הצדיק מעולמות עליונים למטה, כדי שהוא יראה את הצרות פה בעולם הזה, כמו שאמרנו רגלים, שיראה את הצרות של העולם הזה, באמת, וואו, אין לו אישה. אבל זה לטובה, לא, עכשיו הוא כבר לא למעלה. הוא ירד למטה. עכשיו שהוא למטה, אותו צדיק הנשמה שלו למטה, הוא מתפלל עלינו שזה יזכה לאישה וזה לבנים וזה לפרנסה וזה לזה וזה בכל אחד מה שצריך. אתם מבינים? באמת יש סיפור אמיתי שקרה עם בעל הנועם אלימלך, רבי אלימלך מליזנסק. כשרבו ומורו, המגיד ממזריץ' היה על ערש דווי, הוא בא אליו ואמר לו, רבי ומורי, אני יודע שאתה עומד ללכת בדרך של כל העולם, ועוד מעט אתה עומד לעלות לעולמות עליונים, וגדולים צדיקים במיטתם יותר בחייהם. ולכן, כשאתה תהיה בעולמות עליונים, אני צריך את העזרה שלך. אני מפה ואתה משם, לבטל גזרות קשות על עם ישראל. אמר לו המגיד ממזריץ', אני מבטיח לך, בעזרת השם. כמה ימים אחרי זה השיב את נשמתו לבורא המגיד ממזריץ', ואז באו גזרות קשות ביותר על עם ישראל. ובעל עמו הנועם אלימלך התחיל להתפלל, וכמובן הנשמה שלו הייתה בעולמות עליונים, כי הוא היה כל הזמן עם קשר רציף ישיר ורציף עם רבו ומורו גם בעולמות עליונים. ואז בכה בעל הנועם אלימלך ואמר לה, מגיד ממזריץ', אני לא מבין למה, אבל אתה הבטחת לי. אתה הבטחת לי שאתה תתפלל על עם ישראל ותבטל את הגזרות. אמר לו המגיד, כן, אני הבטחתי לך כשהייתי בעלמא דשיקרא, בעולם הזה, שאז ודאי שראיתי שהכל צרות, אבל עכשיו שאני נמצא בעולם האמת, והכל לטובה והכל גזרות טובות בשביל עם ישראל, איך אני יכול לבטל אותה מעל עם ישראל? איך? ועל אותו משקל אפשר לשאול, למה אנחנו מתפללים בכל יום ומבקשים רפאנו? ומדוע מתפללים על כל החולים? הרי אם זה טוב לנו שנהיה חולים, אז למה צריך להתפלל לרפואה? הרי זה לטובה שיהיו חולים. התשובה היא שמה שאדם חולה, זה בגלל שיש לו צורך ביסורים אלו, בכדי לחפר לו על עוונותיו, או על עוונות הדור, או לעוררו לתשובה. וזו הטובה שיש ביסורים האלו. אבל אם יתעורר לתשובה, בוודאי טוב יותר שיסור היסורים. לכן לפני ברכת רפאנו באה בקשת תחזירנו בתשובה שלמה לפניך ובקשת סלח לנו ואחר כך מבקשים רפאנו, כי אחרי שעשה אדם תשובה רק אז אפשר לבקש שיהיה בריא. ועיין עוד מזה בספר בגן האמונה המבואר, כפי שאני זוכה ללמד אתכם בתוכניות שלנו בגן האמונה בתוכנית 10 ניסיונות. ובאמת כמו שלמדנו בתחילת הפרק, הדעת שהכל לטובה היא שממתיקה את כל יסורי העולם הזה, ומי שיש לו את הדעת שהכל לטובה, אין לו שום יסורים. לכן כל מי שמספר שיש לו ניסיונות, צריך לקשר אותו אל הדעת ולומר לו, בעולם הבא יהיה לך כיף, יהיה לך הרבה שכר, וגם בעולם הזה תרוויח הרבה אם תקבל הכל באהבה. אישה אחת שהתקשרה לשידור ברדיו, אמרה לי שיש לה יסורים. זה היה בתוכנית משותפת של הרב ושלי. אמרתי לה, נכון שהתקרבת מזה להשם? ככה שואל אותה הרב בשידור, נכון שהתקרבת מזה להשם על ידי היסורים שלך? נכון, אמרה, וסיפרה שהתחילה לעשות שעה התבודדות, והתחילה ללמוד בגן האמונה. אמרתי לה, אשרייך, כמה זכית. והיא שמחה והתחזקה להאמין שכל היסורים הם לטובה, ונמתקה לגמרי. אדם צריך לראות שהכל טוב, שאין רע בעולם, זה ממתיק את הכל. כלומר, שאדם, הוא בא ועושה צידוק הדין כמו שעושים לאבלים. עצור תמים פועלו, כל דרכה משפעת, צדיק וישר, הוא אין אמונה ואין עוול. אז ממילא זה ממתק את כל הדינים מעל האבלים. כי אם חס ושלום, האבילים באים בטענה להשם, למה לקחת לנו את אבא, למה לקחת לנו את אמא, לא מגיע לה, היא צדיקה, מה, תראה, שלושעים, שאותם אתה משאיר פה, ואתה... וואי, 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 זה מביא הרבה דינים על האדם. אבל כשאדם עושה צידוק הדין, אתה השם צדיק, וכל מה שאתה עושה זה נכון, ואנחנו מסכימים איתך, זה ממתק דינים. לכן אדם שמקבל את כל האיסורים שהוא מקבל, בהצדקה ואומר תודה להשם, כמה זה ממתק לו את הדינים. כי באמת יש עומק רב בהודעה על הרעות, כי מלבד ההודעה על הטובות, שמבטאת את הכרת הטובה של האדם לבורא, בכל מה שמטיב עמו, עוד יש בהודעה על הדברים הלא רצויים, הקשים, שעוברים על האדם את הביטוי המוחלט להכנעה שלו, שמקבל באהבה את הנהגתו של הבורא. שומעים? כי כשאדם מקבל את מאורעותיו באהבה, הוא מקיים את מה שנפסק בשולחן ערוך, חייב אדם לברך על הרעה, בדעת שלמה ובנפש חפצה בדרך שמברך בשמחה על הטובה, שפירושו שהוא נכנע לפני הקדוש ברוך הוא, ומקבל את השגחתו והנהגתו של השם בשלימות, זה מכניע לגמרי את כל הכפירה של האדם, שהיא שורש כל הרע. לכן אין דבר הממתיק דינים יותר מאשר ההכנעה, כמו שמובא בחז"ל, שהתרופה הטובה ביותר לאיסורים היא לקבל אותם בהכנעה, שאז לא מרגישים מהם שום צער. וכן למדנו בסיפורי מעשיות, במעשה מבעל תפילה, שהיה גיבור, שהיה הולך וכובש ארצות, ולא היה רוצה שום דבר, לא כסף ולא זהב, רק דבר אחד, שיקנעו תחתיו, ותקף ומיד שהוא נכנעים תחתיו, היה מניחם. הגיבור שהוא מידת הדין רוצה רק דבר אחד, הכנעה. ותקף שהאדם נכנע, מיד מידת הדין מניחה אותו. כי זו הסיבה העיקרית שלשמה באה מידת הדין מלכתחילה. להביא את האדם להכנעה ולכן מיד שמודה בלב שלם על הקושי, על הצרה, על האיסורים שיש לו שזו למעשה הכנעה, מיד נמתקים כל הדינים והאדם זוכה לישועות. אבל אדם שלא מקבל את האיסורים בהכנעה, דהיינו שלא מודה עליהם בלב שלם, זה נקרא שלא נכנע בפני השם, וכאשר הוא לא מרוצה ומתעצב, זה אף נקרא שמבעד באיסורים. והתוצאה היא שהוא נשאר עם הכפירה שבליבו, כאילו יש איזה רע בעולם. ואיסוריו רב גומרים וגוברים רחמנא ליצלן. כי הרצפט הטוב ביותר לאיסורים, לאיסורים גדולים ומתמשכים שרק הולכים וגדלים, זה לבכות. כי אמרנו, אתם בכיתם בכיית חינם, אני אתן לכם בכייה לדורות. והתורה היא לא ספר היסטוריה, היא ספר מעשה, לימינו אנו. כל מי שאוהב יסורים וצרות, ידע שיש לזה ממש סגולה בדוקה ומנוסה, שיתלונן ויתבחיין. אין כניסה לכפירה. לכן צריך האדם להיות חזק, שבכל פעם שיש לו איזו ירידה או קושי, או יסורים, יחליט שהוא לא נותן לשום מחשבה של כפירה להיכנס לליבו, שפירושו שהוא לא נותן לשום מחשבה שמה שעובר עליו זה רע להיכנס לליבו, אלא הוא מודה להשם בכל ליבו, הוא מאמין באמונה שלמה שאם השם עשה לו את זה, בוודאי זה לטובתו הגמורה. המחשבה והרגשה שיש משהו רע, זו כפירה והפיקורסות. כי אנחנו מאמינים שהכל השם עושה, וכל מה שהשם עושה זה אך ורק לטובה. ומי שלא מאמין שגם הרע הוא לטובה, זה אפיקורסות. אי אפשר שהאדם יסתור את עצמו, שמצד אחד יאמר שהוא מאמין שהכל לטובה. ומצד שני הוא יטען שקשה לו לומר תודה מכל הלב. כי אם הוא אינו יכול לומר תודה מכל הלב, זה מראה שהוא לא נכנע להנהגתו של השם. כי הוא לא מאמין שזה לטובה. אתם שמים, הוא לא, שמים לב, הוא לא מאמין, לכן צריך אמונה, בלי אמונה אי אפשר להגיע לדרגה הזאת. לזרוק את השכל ולהכניס את הדיסק של האמונה. אם כן, זו כפירה בהשם. אם הוא לא מאמין, זה כפירה בהשם. כי מי שאומר שיש איזה דבר רע, זה כאילו הוא אומר שהשם עושה רע. חס ושלום. כי יש שלושה סוגים של כפירה. יש כפירה בהשם מכל וכל חס ושלום, שלא מאמין כלל בבורא חס ושלום. ויש שמאמין בבורא, אבל כופר בהשגחה הפרטית, שחושב שיש מקרה וטבע, והוא מאשים את עצמו או את אחרים, ויש שמאמין בהשגחה הפרטית, הוא כן מאמין, אבל יש לו קלקול המשפט, שכופר בצדקת הנהגתו יתברך, ואינו מאמין בהנהגת הבורא שהיא כל כולה חסד ורחמים. זאת אומרת, הוא מאמין שזה השם עשה, אבל השם לא עשה את זה לטובה, חס ושלום, חס ושלום, חס ושלום. לכן יתעקש האדם להודות, והתפלל על זה, ויבקש מהשם שייתן לו לב חזק רק להודות לו ולהודות לו. כל הזמן, להודות ולהודות ולהודות, ושיעזור לו, שלא תיכנס בו שום מחשבה של כפירה, שמה שקורה לו זה רע, חס ושלום, אלא יאמין שזה לטובה בשלימות, ויודע על כך מכל הלב, בדעת שלמה ובנפש חפצה, כפסק השולחן ערוך, וכך יבקש על ההודעה ויודה להשם, ויאמר בפה מלא, אני מאמין בוודאי שהכל לטובה. וזה לטובתי. מה שמתעכב לי הזיווג, הוא החובות שיש לי, או הבעיות הללו שיש לי. תודה לך השם. מי שמודה רואה תמיד ישועות. ויש לזה הרבה סיבות והסברים. סיבה אחת, כי זה פותח כביכול את הלב של השם. כמו שרבנו מביא בתורה א', שעל ידי שיש לדברים חן, אזי נעשה כביכול מקום בליבו של מי שמבקשים ממנו, ונעשה בו רצון לקבל את התפילה והבקשה. או כמו שרואים בחוש, שכאשר אדם מודה לך באמת, יש לך מיד חשק לעשות לו עוד ועוד טובות. לעומת זאת, אדם שאינו יודע להכיר בטובה, הלב נסגר ואין רצון לעזור לו ולתות לו. אין. אדם עוד שבא לך בכל מיני בחיינות וכל מיני דברי כפירה, איזה חשק יש לך לעזור לו? עוד סיבה, אומר הרב, שישנו כלל שבדרך שאדם רוצה, מוליכים אותו. כאשר אדם מאמין שהכל לטובה, מנהיגים אותו כפי האמונה שלו, ובאמת הכל מתהפך לו לטובה לנגד עיניו. כי בוודאי הכל לטובה, אבל מי שטועה וחושב שיש חס ושלום רע בעולם, והשם מקפח אותו, והשם לא מתנהג איתו נכון, מתנהגים אליו כפי האמונה שלו, והרע רק הולך וגובר חס ושלום. עוד סיבה שאדם מודע על הכל, הוא מיד מקושר אל התכלית של כל בריאת העולם, שהיא לגלות את רחמנותו יתברך, כמו שכתוב בליקוטי מוהר"ן בתורה סמך דלת, כי השם יתברך מחמת רחמנותו ברא את העולם. הוא ברא את כל העולם בכדי לגלות רחמנותו. וכשאדם מאמין שהכל טוב ואין שום רע בעולם, וכל מה שעובר עליו זה רק רחמים עליו מעת הבורא, והוא רק מודה להשם על הכל, הרי הוא מקושר עם הבורא בעצם התכלית שהייתה לו התברר בבריאת עולמו. לכן הרחמים של השם גומרים עליו יותר ויותר, וזה ממדיק את כל הדין. כי אין הדין נמתק אלא בשורשו, וכשאדם עולה אל השורש של בריאת העולם, זה ממתיק את כל הדינים שהם רק השתלשלו אחרי בריאת העולם. עוד סיבה, מובא בשם הרבי מסלונים זצ"ל, שכאשר האדם מודה, הוא מקבל את הנהגתו של השם עמו, ואז מידה כנגד מידה השם מקבל את התנהגות שלו הלא טובה, כמו שהיא בלי דינים רק באהבה ורחמים. עוד סיבה, כי התודעה היא הכנעה, שלמעשה הוא מודה שהוא לא יכול היה להסתדר ולהצליח. בלי עזרתו של זה שהוא מודה לו. וזו הסיבה למה שרואים בחוש, שקשה להודות לבני אדם שעושים לך טוב, מפני שזה מבטא הכנעה, בלעדיך לא הייתי מסתדר. לכן אומרים, אסיר תודה. אדם מרגיש שהוא אסיר, קשה לו לומר תודה. לכן בפעם הראשונה עוד מצליחים להודות, אבל להמשיכו להודות לאדם תמיד על הטובה שעשה לך, זה קשה לרוב העולם. מדוע? כי זו הכנעה. אתה מודה בכך שלא יכולת להסתדר בלעדיו, וזה קשה לאדם להודות על כך. וכן הוא כלפי הבורא, בכל פעם שהאדם אומר תודה לבורא, הוא מודה בזה שהוא לא יכול להסתדר בלי השם. זה מקרב אותו לנקודה של אמת מלכנו אפס זולתו. שאדם מודה שהוא אפס, כי אפס זולתו. הכל זולת השם הוא אפס מאופס. כי אין עוד מלבדו יתברך כפשוטו, על ידי ריבוי התודות להשם, וככל שאדם יותר מפרט את ההודעה, שמודה על כל פרטי הפרטים של חייו, מדבר קטן ועד דבר גדול, הוא מתמיד להודות בכל פעם מחדש על כל דבר שיש לו, ולא רואה את זה כמובן מאליו, על ידי זה האדם זוכה לדעת שהוא אפס בלי השם, ושהוא לא יכול לעשות כלום בלי השם, ושאין לו שום כוח בלי השם, ואז נמתקים כל הדינים והכל הולך לו כסדר, כמו שאמרנו, כי זה מה שברור העולם רוצה מאיתנו. הוא רוצה מאיתנו את ההודעה להבין ולדעת שאנחנו בלעדיו לא יכולים כלום. כי אם לא, אז כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. וזה לא שייך. והנה תוכניתנו הגיעה לסיומה. ברוך השם ותודה לבורא עולם על הזכות הזו שנתן לנו לבאר את הספר הקדוש הזה, שערב בתודה שהוא מומלץ לכל אחד, זה יהפוך לכם את החיים. ועל זה אני בא ואומר, תודה לבורא עולם מעל כולם, תודה לרבי מיכאל, צוות ערוץ 2000 היקר, על עבודתו אני מברך, תודה לכם בבית שהייתם איתנו, וכמובן, אני מסיים בבדיקת חיוכים.